מנחות דף וו, מתחילים בעזרת השם בשורה הראשונה. רב שישה ברידר רבידי אמר, אצלנו ביהדות כשאומרים את המילה טריפה זה מעלה לנו הרגשה לא נוחה. טריפות, טריפה זה מילה לא חיובית בכלל. אדם יש לו טריפה בבית, טוב, לאכול את זה הוא לא יכול, גם אם הוא עושה שחיטה הכי קשרה, עצם זה שהבהמה הזאת יש בה איזשהו מום, איזה נקב בריאה למשל, כבר הבהמה הזאת פסולה לאכילה. עכשיו, השאלה הגדולה היא, האם מותר להקריב קורבן בהמה שהיא טריפה? לא כל כך נראה, לא נראה שיהיה אפשר דבר כזה, טריפה? לכל אחד בראש זה לא מסתדר, אבל קשה מאוד לסדר למה. אבל הברייתא מביאה מקור לזה שטריפה אי אפשר להפריש ממנה קורבן להשם, זה מהמילים שכתובים בפסוק מן הבקר, דווקא מן הבקר ולא כל הבקר, זה בא למעט טריפה. והקושייה העצומה היא בשביל מה צריך פסוק ללמד כזה דבר פשוט. והברייתא התחילה עם זה שאפשר ללמוד את זה מקל וחומר, כמו שראינו בדף הקודם, רק בשביל להיכנס כאן לגמרא נעשה את המהלך הקצר כדי שנהיה בעזרת השם בתוך העניין. ובכן, מה הקל וחומר שאפשר ללמוד שטריפה תהיה אסורה בקורבן? פשוט מאוד, בעל מום. מה זה בעל מום? בהמה שנאמר חסר לה, האוזן שלה נאמר קצת נחתכה, היא בעלת מום, האם היא גם טריפה? לא. אם היא יכולה לחיות ככה את כל החיים שלה וזה לא מפריע לה לחיים, זה שהאוזן שלה קצת נצרמה, נחסרה, אז היא לא נקראת טריפה. בשביל בית המטבחיים ציבורי, אזרחי, זה יכול דווקא להיות גלט, חלק, קשר ביותר. אבל בשביל קורבן זה פסול. אז מה יותר חמור? שחיטה שקוראים לזה חולין, שחיטה אזרחית, או שחיטה של קורבן. ודאי ששחיטה של קורבן, כי הרי אם בעל מום, שזה לא פסול בשחיטה של הדיוט, כמו שהגמרא קוראת לזה כאן, לנו שחיטת חולין, שחיטה אזרחית, בית המטבחיים, בכל זאת בשביל קורבן זה פסול, אז טריפה שזה פסול בהדיוט, כל שכן שזה יהיה פסול בהקדש. קל וחומר, הגמרא דחתה את הקל וחומר, חלב ודם, מותר לאכול חלב ודם? חלב, חלב של בהמה, דם, חס וחלילה. אבל בשביל קורבן זה טוב? מצוין. העיקר, העיקר, מה שמקריבים מהקורבן זה את הדם. זה העיקר מה שהכי רצוי. מקריבים את זה על המזבח, את החלב, מקטירים, הכל ממש מקובל כמו שצריך. נו, אז רואים מכאן שלאו דווקא דבר שאסור באכילה לאדיוט, זה גם אסור לגבוה. אז נופל הקל וחומר, אז אם כן יכול שטריפה, למרות שהיא אסורה לאדיוט, היא תהיה מותרת לגבוה. הגמרא מחזקת שוב את הקל וחומר ואומרת, חלב ודם, אמנם שהחלב לא אוכלים, דם לא שותים, אבל את כל הבהמה מותרת באכילה לאדיוט. החלב והדם באים מדבר שהוא מותר. לעומת זאת, טריפה כולה אסורה. עם הבשר, עם החלב, עם הדם, הכל. אז זה הרבה יותר חמור מאשר חלב ודם. אז זה שחלב ודם מותר בהקדש, למרות שזה אסור לאדיוט, זה עדיין לא מה שגם טריפה יהיה מותר להקדש אם זה אסור לאדיוט, כי הרי טריפה אסורה לאדיוט גם הבשר, גם החלב, גם הדם, הכל. לעומת זאת חלב ודם, רק החלב והדם אסורים, כל הבהמה מותרת. אז אם כן, משמע צריך להגיד שטריפה אסורה להקדש, פשוט שזה אסור. ואז אנחנו באים לשלב הבא. מליקה. כשלוקחים אוף, ובמקום לשחוט אותה בסכין בצוואר, מולקים אותה דרך הציפורן מהעורף ודורסים את שתי הסימנים, למעשה מבחינת אדיוט זה פסול, זה טרף. יותר נכון, נבלה. אבל בשביל קודשים זה הכי טוב שיכול להיות, רק ככה מקריבים עוף בבית המקדש. נו, אז רואים מכאן שלמרות שמליקה זה דבר שכולו נאסר אם זה היה באדיוט, כי זה הרי הופך להיות נבלה, בכל זאת בשביל הקדש זה כשר. אז גם טריפה, נכון שכולה אסורה לאדיוט, אבל בשביל הקדש אולי זה יהיה כשר. ואז אנחנו באים לשלב הבא, שבכל זאת אפשר ללמוד קל וחומר. אם כן לפי זה יוצא שטריפה כן צריכה להיות קשרה לקורבן. הגמרא אומר עכשיו מביאה השלב הבא, שנלמד מקל וחומר לאסור טריפה. איך? מה הסיבה שמליקה אסורה? הקדושה שלה היא זאת שאוסרת אותה. כמו שרש"י כתב, בדבר שהוא קדוש לגבוה, דהיינו מליקה, בה נאסרת לדיות. הדבר שגורם למליקה להיעשר, זה בזה שהיא קדושה לגבוה, לכן היא נאסרת לאדיוט. אז אם כן, עדיין לא אומר שטריפה גם כן תהיה מותרת להקדש, כי הרי היא אסורה, לא בלי קשר לזה שהיא מוקדשת. במה שהיא טריפה, למה היא נאסרת לאדיוט? בגלל שהיא הוקדשה לקורבן? לא, אלא סתם בגלל שהיא אסורה. אז אם כן, זה דבר אסור בעצם, אז ודאי שזה יהיה אסור גם להקריב אותו בתור קורבן. עד לכאן היה כברת הדרך שעברנו בדף הקודם, מה שנוגע פה לעניין שלנו. אבל למעשה, שורה תחתונה, מה שיוצא מהברייתא הקודמת, שאפשר ללמוד קל וחומר, אפשר ללמוד קל וחומר. מה? נאמר שלא צריך פסוק מיוחד שילמד אותנו שטריפה אסורה לקורבן, אפשר ללמוד את זה מקל וחומר, שטריפה תהיה אסורה לקורבן, שפשוט מאוד, מכיוון שהיא אסורה לאדיוט. אם בעל מום שמותר לאדיוט אסור להקדש, כל שכן שטריפה שזה אסורה לאדיוט, ודאי שתהיה אסורה להקדש. זה שורה תחתונה, קל וחומר, ללמוד מזה שטריפה אסורה בקודשים, בקורבן. נשאלת השאלה, בשביל מה צריך פסוק, מן הבקר? אפשר ללמוד את האיסור להקריב קורבן שהוא טריפה, מהקל וחומר. והברייתא, כשהיא סיימה להגיד את הקל וחומר, היא אמרה את המילים, ואם השבת, ואם יש לך תשובה לפרוח את הקל וחומר, אז אני אלמד מהפסוק מן הבקר. נשאלת השאלה, איך אפשר לפרוח כזה קל וחומר? מה הפרחה באמת לפרוח את הקל וחומר הזה? אז למעשה עכשיו רב שיש אברי דרב אידי נרתם לומר מה באמת הפרחה לקל וחומר הזה. רב שיש אברי דרב אידי אמר, משום דאיקה למימר לאדר דינה ותהיתה במהצד. מה אתה אומר? אתה לא יכול ללמוד טריפה רק מבעל מום, בסדר, אז בוא נלמד משניים ביחד. בוא נלמד במקום ללמוד טריפה רק מדבר אחד, בוא נלמד את זה משתי דברים. נלמד שטריפה תהיה מותרת בקורבן מחלב ודם, שלמרות שהיא אסורה לאדיוט היא מותרת להקדש, ומליקה, למרות שכשמולקים אוף זה אסור לאדיוט, בהקדש זה מותר. אז אם כן, גם טריפה, למרות שזה אסור לאדיוט, זה יהיה מותר בהקדש. נלמד את זה משתיהם ביחד. אם אחד מהם יהיה אפשר ללמוד, כי כל פעם פרחו כשלמדנו אחד, אז בואו נבוא בכוחות משותפים, חלב ודם יחד עם מליקה, שניהם אסורים לאדיוט, מותרים להקדש, אז נכניס יחד גם עם זה טריפה, ונאמר שכמו שהם, אפילו שהם אסורים לאדיוט, מותרים בהקדש, גם טריפה תהיה מותרת להקדש. להדר דינה, נגיד וחזר הדין, נלמד בניין אב משתי דברים ביחד. זאת אומרת, יש אחד מהמידות של התורה, שכשהתורה אומרת על שתי דברים דומים, הלכה מסוימת, אז כל מה שדומה להם גם כן מצטרף. אז מכיוון שחלב ודם ומליקה, ההלכה שלהם דומה, שהם אסורים לאדיוט, מותרים להקדש, נצרף גם טריפה. אז מה תגיד? אולי נלמד ממליקה, שלמרות שמליקה זה לא בא ביתר, כי הרי אסור לעשות מליקה באדיוט, ובכל זאת לגבוה זה קשר. אז תשאל, מה למליקה שכן קדושתה, זה שהיא קדושה לגבוה, אוסרתה, זה מה שאוסר אותה, לאדיוט. לעומת זאת טריפה, למרות זה שהיא נאסרת לאדיוט, זה לא בגלל שהיא קדושה, זה לא המליקה שמקדישה אותה לקורבן, זאת מה שעושה אותה טריפה. היא טריפה בגלל שיש במום, בריאות או משהו כזה, אז לכן היא הפכה להיות טריפה, לא הקדושה הפכה אותה לאיסור. אז אם כן, זה שמליקה אסורה לאדיוט, מותרת להקדש, זה בגלל שהמליקה, הקדושה אוסרת אותה, אבל זה עדיין לא מרבה גם טריפה שאסורה לאדיות, היא לא תהיה מותרת להקדש. למה? כי לא הקדושה שלה אוסרת אותה לאדיות, אלא זה שהיא טריפה, בגלל זה היא נאסרת לאדיות. זה משהו דווקא פסול, זה משהו בעייתי, מה שפוסל אותה לאדיות. אז אותו בעיה, גם תפסול את זה בשביל הקדש. אז בשביל מה צריך פסוק מיוחד? אז אם כן, אני אומר לך, חלב ודם יוכיחו, כי הרי חלב ודם, זה שהם נאסרים לאדיות, זה לא בגלל שהם קדושים. לא בגלל שהם קדושים, אלא בגלל שזה חלב ודם, התורה אוסרת. ובכל זאת, למרות שהם אסורים לאדיות, הם מותרים לגבוה. אז אתה רואה מכאן שהסיבה למה דבר שאסור לאדיות מותר לגבוה, זה לא בגלל שהקדושה אוסרת אותו לאדיות, היא זאת שמתירה אותו לגבוה. לא. כי אתה רואה בחלב ודם, שזה שהם נאסרים לאדיות, זה בגלל שהתורה אוסרת חלב ודם. זה לא בגלל שהם קדושים באיזושהי צורה. אז על זה אני אגיד לך לאפר גם. מה לחלב ודם שכן באים מכלל היתר? חלב ודם הם באים מבהמה שהיא כולה מותרת, ורק החלב והדם אסורים. אז החלב ודם זה לא איסור כל כך חמור, כי הרי בסדר, כל הבהמה הייתה מותרת. חלב והדם בצורה נקודתית, ספציפית, התורה אוסרת לאכול, אבל האיסור של החלב והדם הוא לא כזה חמור, כי הבהמה שממנה הם הגיעו, הייתה לגמרי מותרת, כל הבהמה מותרת. אז על זה אני אגיד לך, גם כן להפך, מליקה תוכיח, שמליקה כן ימלקו בהמת חולין, בהמת אדיות, כולה נאסרת, כי הרי זה הופך להיות נבלה, ובכל זאת זה מותר לגבוה. וחזר הדין, ובסופו של דבר, בניין אב תמיד יחזור. אתה תגיד, אתה יודע מה הסיבה שמליקה, למרות שהיא אסורה לאדיות, היא מותרת לגבוה, זה בגלל איזושהי כולה מסוימת שיש בו. אז אני אגיד לך את אותו כולה, אין בחלב ודם, וככה לכל הצדדים, בסופו של דבר, יהיה אפשר גם לרבות טריפה. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. החומרה הסיבה למה אנחנו אומרים שמליקה, למרות שהיא אסורה לאדיות, מותרת להקדש, אין את זה בחלב ודם, וכן להפך, מה שמסביר למה חלב ודם, למרות שהוא אסור לאדיות, הוא מותר להקדש, אין את הסיבה הזאת במליקה, ובכל זאת אנחנו מרבים את שתיהם. הצד השווה שבהן, מה למעשה מכנה משותף בין חלב ודם לבין מליקה, ששניהם אסורים לאדיות ומותרים להקדש? הצד השווה שבהן שאסורים לאדיות ומותרים לגבוה להקדש, אף אני אביא טריפה, אף על פי שאסורה לאדיות, היא תהיה מותרת לגבוה. אז אם כן, לא צריך את הפסוק של מן הבקר, אז אם כן, כן צריך את הפסוק מן הבקר, כדי למעט טריפה, כי הרי יהיה אפשר לרבות טריפה מהבניין אב שעכשיו הבאנו, מחלב ודם ביחד עם מליקה. אומרת הגמרא, מה להצד השווה שבהן שכן מצוותה בכך? אי אפשר ללמוד בניין אב, מליקה וחלב ודם, לרבות שגם טריפה יהיה מותר להקדש. למה? כי יש מחנה משותף במליקה ובחלב ודם שאין את זה בטריפה. מה המחנה המשותף? שגם במליקה וגם בחלב ודם אין לי דרך אחרת איך לעשות את המצווה של הקורבן בלעדיהם. אם זה מדובר על אוף, אני יכול עכשיו להקריב אוף בלי לעשות לו מליקה? לא. אז התורה נתנה לי גזרה מיוחדת, הוראה מיוחדת, איך להקריב אוף על ידי מליקה. זה לא שהמליקה, למרות שהיא תמיד אסורה, פה היא מותרת עם איזשהו היתר שהצליחו להשיג בצורה ייחודית. לא, זה הדרך היחידה איך להקריב את הקורבן. אותו בורא עולם שאסר עלינו נבלה, התיר לנו בקורבן לעשות מליקה, רק בקורבן. אותו דבר גם בחלב ודם. זה לא שהחלב ודם התירו להקדש בתור פרוטקציה, אפשר לקרוא לזה ככה, להקדש, נתנו להם בחלב ודם שאי אפשר להקריב. סימן שהקדש גם מקריבים דברים שלא מתאימים לאדיות. לא, זה המצווה. רק ככה אפשר להקריב קורבן על ידי זריקת אדם, הקטרת החלב. אז עדיין לא תרבה טריפה, כי טריפה זה לא מצוותה בכך. מה, חייבים חלק מהמצווה להקריב טריפה לקורבן? חס וחלילה, אתה יכול להקריב בהמה הכשרה. אז לכן טריפה תהיה אסורה. מה צריך אם כן פסוק? מן הבקר בשביל לרבות טריפה, למעט יותר נכון טריפה. הרי פשוט שאי אפשר להקריב טריפה בתור קורבן. בכל אופן, מדובר פה בית מקדש. לא לשכוח, להביא טריפות לבית מקדש. אז אם כן, השאלה חזרה. אם בשביל מה צריך מן הבקר, לא צריך את הפסוק הזה בשביל למעט טריפה. אומרת הגמרא, אלא, אמר רב אשי, ניסיון חדש, להסביר מה בעצם הגמרא התכוונה להגיד בברייתא, ואם ישבת, איזה תשובה אפשר להשיב כדי לומר שאפשר, שאי אפשר ללמוד מקל וחומר, ובאמת צריך את הפסוק של מן הבקר, בשביל צריך באמת את הפסוק מן הבקר לרבות טריפה, הרי זה פשוט שלא נרבה טריפה. אומרת הגמרא, אלא אמר רבשי, משום דאיקה למפרח, דאיקה למימר, מעיקר הדדין הפרחה. אפשר לפרוח מעיקר הדין את הבניין אב. מאיך הקמתית לה? מאיפה אתה רוצה ללמוד טריפה שתהיה אסורה לקורבן? מאיפה? אתה רוצה ללמוד את זה מבעל מום. מה לבעל מום שכנסה בו מקריבין כקריבין? אתה יודע איזה חומרה יש לבעל מום? אתה מדבר איתי על זה שזה מותר לאדיוט, שאדם רגיל יכול לאכול בהמה בעלת מום, זה לא טריפה, אם נאמר האוזן קצת נחסרה, זה מתיר בבית מטבחיים רגילים לשחוט כזה בהמה. בסדר, אבל אתה יודע איזה חומרה יש לבעל מום? שאין את זה בטריפה? בעל מום זה כל כך מאוס אצל בורא עולם בבית מקדש, שלא רק אם הבהמה בעלת מום לא מקריבים אותה, אם הכהן בעל מום גם לא יקריבו אותו. ואתה רוצה להשוות עכשיו טריפה? כהן שהוא טריפה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו מאוד. ולמרות שהוא טריפה, העבודה שלו רצויה. אם כהן יש לו איזה מום חלילה וחס, שהרופאים לא נותנים לו סיכויים לחיות, והמום הזה למעשה הוא באמת הופך אותו לטריפה. הוא לא יכול להקריב קורבנות יותר בבית המקדש? הוא יכול. טריפה מותר. כהן טריפה מותר להקריב קורבנות בבית המקדש. אז הוא היה נאמר, שזה שבעל מום אסור להקריב אותו קורבן, זה עדיין לא אומר שטריפה יהיה אסור, יכול להיות שטריפה, כן יהיה מותר. לכן צריך פסוק מן הבקר, כי הקל וחומר יורד, הקל וחומר נופל. אמר לי רבך סבא לרבשי, יוצא דופן יוכיח, שבהמה נולדה לא על ידי לידה טבעית, אלא על ידי ניתוח. שהתורה אומרת כי ייוולד, זה בא למעט בהמה שנולדה על ידי ניתוח שהיא פסולה לקורבן. אז זה הוכיח מה יוצא דופן, שלא עשה בו מקריבין, מקריבין כקריבין. הרי יוצא דופן, המקריב של הקורבן, אם הוא נולד על ידי ניתוח, אם הוא יוצא דופן, מותר לו לעבוד בבית המקדש. ולמרות זאת, קורבן שנולד על ידי ניתוח, אי אפשר להקריב אותו קורבן בבית המקדש. הוא מותר לאדיוט ואסור לגבוה. בכל זאת הוא מותר לאדיוט ואסור להקריב אותו קורבן בבית המקדש. ואם כן, כל שכן טריפה, ודאי צריכה להיות אסורה. כי הרי טריפה אסורה לאדיוט. טריפה אסורה לאדיוט, כל שכן שצריכה להיות אסורה לגבוה. אם יוצא דופן שמותר לאדיוט, אסור לגבוה, למרות שהמקריב אין בעיה אם הוא יוצא דופן, רק הקורבן שקרב יש בעיה כשהוא יוצא דופן. אז אפילו שזה דבר שמותר לאדיוט אסור לגבוה, כל שכן טריפה שאסורה לאדיוט, ודאי שהיא צריכה להיות אסורה לגבוה. דוחה הגמרא, מה ליוצא דופן שכן אינו קדוש בבחורה? יוצא דופן, אין בו קדושת בחור. בחור שנולד על ידי ניתוח, אין בו קדושת בחור. זה לא פטר רחם, הוא לא נולד בצורה טבעית. לעומת זאת, בהמה שנולדה טריפה, יש בה קדושת בחור, אם היא נולדה ראשונה. אז אם כן, הטריפה זה יותר קל מאשר יוצא דופן. אז אולי זה כן יהיה אפשר להקריב אותו קורבן. אומרת הגמרא, בעל מום יוכיח. בעל מום יוכיח. רש"י מסביר מה הכוונה בעל מום יוכיח. אז אומר שבבעל מום, מה שאנחנו רואים, שהוא קדוש בבחורה, בעל מום, אין בעיה, אם בחור נולד ראשון והוא בעל מום, יש לו קדושת בחור למרות שיש בו מום. ובכל זאת הוא אסור לגבוה. אז אם כן, גם טריפה נאמר שלמרות שהיא קדושה בבחורה, היא תהיה אסורה לגבוה. אז בשביל מה צריך פסוק מן הבקר? בשביל לרבות טריפה שאסורה לגבוה. אומרת הגמרא, מה לבעל מום שכן עשה בו מקריבין כקריבין? כי הרי גם כהן בעל מום לא יכול להקריב אם יש בו מום, כמו קורבן בעל מום. לעומת זאת טריפה, שאם הכהן הוא טריפה, הוא כן יכול להקריב קורבן. רק אם הקורבן טריפה, הוא פסול. יוצא דופן יוכיח שלא עשו במקריבין כקריבין. זאת אומרת, אם הקורבן יוצא דופן, שהוא נולד על ידי ניתוח, זה פסול לקורבן. אבל כהן שהוא יצא דופן, שהוא נולד על ידי ניתוח, הוא קשר להקריב קורבנות, ולמרות זאת, הוא פסול לקורבן. אז טריפה, ודאי שצריכה להיות פסולה לקורבן. נו, אז מה תגיד? מה לי יוצא, יוצא דופן? וחזר הדין בין יוצא דופן לבין בעלמום, אפשר למון משתיהם ביחד, טריפה. לא ראי זה כראי זה, לא ראי זה, דיינו, יוצא דופן, הוא לא כמו בכור, הוא לא שייך בבכור, יוצא דופן, אין לו קדושת בכור, כראי זה, אבל לעומת זאת בבעלמום יש כן קדושת בכור, ולא ראי זה, בעלמום, שהוא גם שייך בטריפה, כראי זה, שיוצא דופן לא שייך בכהן, יוצא דופן, עוד פעם, בעלמום שייך גם בכהן, בעלמום שייך גם בכהן, אבל לעומת זאת יוצא דופן, לא שייך הפסול הזה בכהן, אז משתי הדברים ביחד, הצד השווה שבהן, שמותרים לאדיוט ואסורים לגבוה, וכל שכן טריפה שאסורה לאדיוט, תהיה אסורה לגבוה. אז אם כן, אפשר ללמוד מיוצא דופן ביחד עם בעלמום, כמו ששתיהם אסורים לאדיוט, אסורים לגבוה, למרות שמותרים לאדיוט, אז גם טריפה, ודאי שהיא תהיה אסורה, כי היא הרי אסורה לאדיוט, ודאי שהיא תהיה אסורה לגבוה. אם בעלמום ויוצא דופן שמותרים לאדיוט, אסורים לגבוה, טריפה שאסורה אפילו לאדיוט, כל שכן שהיא אסורה לגבוה. אומרת הגמרא, מה לצד השווה שבהן, שכן לא הותרו מכללן. גם בעלמום וגם יוצא דופן, אין להם אף פעם זמן שהם מותרים. תאמר בטריפה שהותרה מכללה, שיש מקרה מסוים שטריפה כן מותרת, תכף נראה מה המקרה, אבל אם כן יוצא שטריפה, טריפה, לא הייתי לומדת מבעלמום ומיוצא דופן שהיא תהיה אסורה לגבוה, כי הרי טריפה יותר קל משניהם, אז בשביל זה צריך פסוק ללמד אותי שגם טריפה אסורה לקורבן. מה באמת המקרה שטריפה מותר, מתי הותר מכללו? אמר לרבה חברי דרבה לרבה שטריפה שהותרה מכללה, מהי היא? היא לימה מליקה גדולת העוף לגבוה. אם תגיד שטריפה יש מקרה מסוים שהיא מותרת, מתי? כשעושים מליקה לעולת העוף. המליקה למעשה הופכת אותה לסוג של טריפה, כי הרי לפני שעושים את המליקה, הרי חותכים את הסימנים לפני המליקה, ובכל זאת עושים אותה טריפה לפני ששוחטים לה את הסימנים, ובכל זאת זה קשר בתור קורבן. אז רואים פה שיש מקרה של טריפה שהוא כן מותר במקרה מסוים, במקרה של מליקה. אומרת הגמרא, בסדר, גם בבעלמום יש מקרה מסוים שזה מותר. בעלמום, נמי בעופות ישתרו ישתרי. באיזה מקרה מותר בעלמום בעופות? אם זה סוג של מום שהוא לא חסר לאיבר שלם, אז הקורבן העוף קשר אפילו שיש בו מום. מה המקור לזה? תמות וזכרות בבהמה. יש כלל זה שהקורבן צריך להיות שלם ודווקא זכר, זה נאמר רק בקורבן בהמה, ואין תמות וזכרות בעופות. שאת המושג של תם ושאין לו מום וזכר, זה לא שייך בעוף, כי עוף יכול גם להיות נקבה וגם יכול להיות בעל מום. אז אם כן יוצא שטריפה אין לו איזשהו דבר מסוים שהוא יותר קל מבעל מום. מה, הוא הותר מכללו? אותו מקרה שטריפה, יש מקרה מסוים שהוא מותר, גם בבעלמום יש מקרה מסוים שהוא מותר בעופות. אלא, מה תגיד? איפה יש מקרה שטריפה הותר מכללה, הותרה מכללה? תאמר שזה מדובר פה במקרה של מליקה דחטאת העוף לכהנים, שעושים מליקה בלא עולת העוף, אלא בחטאת העוף, שהבשר נאכל לכהנים, ובכל זאת אפשר לעשות בו מליקה, למרות שזה הופך בעדיות להיות טריפה, בקודשים זה לא נהיה טריפה. אז תגיד אם כן שטריפה באמת יותר קל שזה הותר מכללו, זה גם לא נכון. למה? כי הרי מאיפה הכהנים זוכים בבשר של חטאת העוף? כהנים משולחן גבוה כזכו. כשהכהנים זוכים בבשר של חטאת העוף לאכול את הבשר, הם זכו משולחן גבוה, זה לא בשר שלהם. אז אם כן, אם מדברים על גבוה, בגבוה גם בעלמום הותר מכללה, לא רק הותרה מכללה, לא רק טריפה. אז אין פה איזושהי כולה מיוחדת בטריפה שאין במקרים אחרים. אז נופל הלימוד שרצינו לומר, שאנחנו למעשה אומרים מה לצד השווה שבהם, שכן לא הותרו מכללם, תאמר בטריפה שהותרה מכללה, גם טריפה, טריפה גם כן אותו מקרה יש גם כן בבעל מום. אומרת הגמרא, ואלא, איזה מקרה תגיד שטריפה הותרה מכללה לעומת בעל מום? תגיד שזה מדובר במליקה דחטאת העוף לכהנים, במליקה שעושים לחטאת העוף שנאכלת לכהנים, אז תגיד שרואים לגבי כהנים רק טריפה הותרה מכללה, שאפשר על ידי מליקת חטאת העוף שהקורבן יאכל לכהנים, אבל בעל מום יהיה אסור לכהנים, אין שום מקרה שכהנים מותר להם בעל מום. הרי מאיפה הכהנים זוכים בבשר של החטאת? כהנים משולחן גבוה כזכו. אם כן, הכהנים הרי כשהם זוכים בבשר שהם אוכלים, זה לא שהם אוכלים בשר של עצמם, הם קיבלו מתנה כביכול מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אצל הגבוה, אצל הקדוש ברוך הוא, ראינו גם בבעל מום שהותר מכללו. למרות שבעל מום בדרך כלל אסור להקריב קורבן, אבל בעוף מותר כן להקריב. אז כמו שטריפה הותרה מכללה, גם בעלת מום הותרה מכללה. אז אם כן, אין פה שום סיבה שטריפה יותר קלה מאשר בעל מום. אז אין סיבה שנאמר שטריפה תהיה מותרת להקרבה. אז פשוט אם כן, שזה אסור להקריב טריפה בבית המקדש, אז למה צריך פסוק ללמד אותנו למעט טריפה מקורבן? אומרת הגמרא, ואלה פריך אחי. הפרחה שלמעשה יש לנו לקל וחומר שבשביל זה צריך פסוק, זה פרחה כזאת. מה לצד השווה שבהן שכן מומן ניכר? תאמר בטריפה שכן אין מומה ניכר. בבעל מום ניכר המום. ולכן גם יוצא דופן, יש לזה קול, כולם שומעים שזה לא נולד בצורה רגילה, אלא היו זקוקים לאיזושהי עזרה וטרינרית, עזרה רפואית שתעזור לוולד הזה לצאת. אז אם כן, זה דבר ניכר, גם בעל מום וגם יוצא דופן, דיינו כשנולד בניתוח. לעומת זאת, טריפה זה יכול להיות איזשהו מום נסתר בתוך המעיים שאף אחד לא יודע ממנו בכלל, וזה לא ניכר. אז מכיוון שזה לא ניכר, זה פחות מאוס, אז אולי את זה כן יהיה אפשר להקריב לקורבן, למרות שבעל מום ויוצא דופן לא. לכן צריך פסוק מיוחד להגיד שטריפה אי אפשר להקריב ממנו קורבן. משום מה אחי צריך קרא. לכן צריך את הפסוק המיוחד הזה. מצוין. אז אם כן, למעשה יצא לנו ברור שהפסוק מן הבקר בא למעט טריפה, כי אי אפשר ללמוד מקל וחומר טריפה, וחייבים ללמוד את זה דווקא מפסוק. אומרת הגמרא, רגע, מאיפה לומדים טריפה שזה פסול לקורבן? מהפסוק של מין הבקר? וטריפה מאח הנפקה? מעט הנפקה, יש לי שתי מקורות מאיפה ללמוד את זה. הפסוק אומר ביחזקאל, קריטריונים, כללים, איזה בהמה ואיזה סוג דבר כשר להקדש? ממשקי ישראל, לומדים שזה הכוונה מן המותר לישראל, דווקא דבר שמותר לישראל, טריפה מותרת לישראל? לא, אז גם אסור להקריב קורבן מטריפה. הנה, מי יש גרסה של שיטה מקובצת? מכל אשר יעבור תחת השבט נפקה. הפסוק אומר, לגבי מעשר בהמה, כל אשר יעבור, זאת אומרת, האמת זה מתחיל ככה, כל אשר יעבור, כל הבהמות שעוברות תחת השבט, תחת המקל, שהעשירי שמקים אותו במקל, הוא הופך להיות מעשר בהמה. הרי מה עושים במעשר בהמה? מביאים את כל הולדות שנולדו השנה, מכניסים אותם לתוך חדר, פותחים פתח צר שרק בהמה אחת יכולה לעבור, מעבירים 1, 2, 3, עד שמגיע העשירי, שמים עליו את השבט, ואז הוא נהיה עליו צבע, צובעים אותו באדום, שהוא הופך להיות מעשר בהמה. בשביל שהוא יהיה כשר למעשר בהמה, הוא צריך לעבור, שיהיה לו כוח לעבור, וזה בא למעט טריפה. פרט לטריפה שאינה עוברת. אז אם כן, יש לנו פה שתי מקורות נוספים ללמוד למעט טריפה מקורבן. עונה הגמרא, צריכים את שתי הלימודים האלה וגם את הלימוד של מין הבקר. למה צריך שלוש לימודים? אומרת הגמרא, צריכי, דעים ממשקי ישראל, אם אנחנו לומדים רק מהפסוק שכתוב ביחזקאל, דווקא דבר שהוא משקה שישראל יכול לשתות אותו, דווקא כזה סוג דבר שראוי לאכילה ושתייה של ישראל, שהוא לא טרף, רק אותו אפשר להביא קורבן, הייתי אומר, אתה יודע מה זה בא למעט? הווה אמינא למיעוטי איכה דלא הייתה לה שעת הכושר דומיה דאורלה וכלי הכרם. הייתי אומר שאיזה טריפה באמת פסולה, דווקא טריפה כזאת שבחיים לא הייתה כשרה, שנולדה טריפה, אבל טריפה שנולדה שלמה ואחר כך היא נהייתה טריפה, אז הייתי אומר שהיא כשרה לקורבן. למה? כי בפסוק שכתוב ממשקי ישראל מרומז גם אורלה וכלי הכרם, שתי המצוות האלה. אז הייתי מדמה את הקורבן דווקא לאורלה וכלי הכרם, שהם אסורים מלכתחילה. פירות של 3 שנים הראשונות שנטעו את העץ, או שנזרעו כלאיים, גפן וחיטה וסעורה ביחד, הם אסורים מיד כשהם נוצרו. אז אם כן הייתי אומר שהרי באותו פסוק כתוב כלי הכרם ואורלה, וכתוב שם גם כן קורבן ממשקי ישראל למעט טריפה, הייתי אומר איזה טריפה הפסוק הזה ממעט? דווקא טריפה שהיא ככה נוצרה ממעי אימם, אבל טריפות כאלה שנוצרו אחר כך אולי הם יהיו קשרים לקורבן, לכן צריך פסוק נוסף. אבל הייתה לה שעת הכושר אם את התקשר, הייתי חושב שאם בהתחלה היא נולדה כשרה, היה לה שעת הכושר, היא תהיה כשרה לקורבן. כתב רחמנה כל אשר יעבור, דווקא אם הבהמה יש לה כוח לעבור והיא לא טריפה, אז היא קשרה לקורבן, אבל בהמה שהיא טריפה, פסולה לקורבן. אפילו אם הטריפה קרה אחר כך, בכל זאת זה פסול. והיא כתב רחמנה כל אשר יעבור, אבא אמינא למיעוטי, איך עד נטריפה ולבסוף הוקדשה, דומיה דמעשר. אם היה כתוב הפסוק השני, כל אשר יעבור תחת השבט, הייתי אומר, תשמע, בהמה שעברה תחת השבט, כשהיא עברה היה לה כוח, הפרישו אותה למעשר בהמה כי הייתה עשירית. יפה מאוד. אבל מתי היא נהייתה מוקדשת? אחרי שהיא כבר עברה. זאת אומרת, לפני שהקדישו אותה, היא לא הייתה טריפה. ולכן היא הייתה כשרה. אבל מה קורה אם היא הייתה קודם כל כשרה, והיא יכלה לעבור ועיקו אותה בשבט, אחר כך היא נהייתה טריפה. אולי אפשר להקריב אותה קורבן עכשיו, כי הרי עברה תחת השבט. מי אמר שאם היא נהייתה טריפה אחרי שהוקדשה, גם כן היא אסורה? אבל הקדישה ולבסוף נטרפה, דבעידנה דהקדישה, בזמן שהקדישו אותה, אבא חזיה, היא הייתה ראויה. אימא תתקשר, הייתי חושב שהיא תהיה קשרה, טוב, הקדשת אותה, היא הייתה קשרה, היא נהייתה טרפה אחר כך, טוב, אתה יכול להקריב אותה בתור טרפה, ככה אולי הייתי חושב. לכן כתב רחמנה, מן הבקר, הפסוק בא להגיד שדווקא מן הבקר למעט טרפה, שגם אם כשהקדישו אותה היא לא הייתה טרפה, ורק אחרי שהקדישו אותה היא נהייתה טרפה, בכל זאת היא אסורה לקורבן, צריך, לכן צריך את כל 3 הפסוקים, גם את הפסוק שכתוב לגבי ממשקי ישראל, ללמד אותי כזאת טרפה, לא הייתה לה שעת הכושר, שהיא נולדה טרפה, וגם את הפסוק של מעשר בהמה ללמד אותי, טרפה שנהייתה טרפה לפני שהקדישו אותה, וגם מן הבקר ללמד אותי, טרפה שנטרפה גם אחרי שהקדישו אותה. המשנה הבאה עוסקת בחלק הראשון, בכאלה שפסולים לעבודה, שעשו קמיצה או את אחד העבודות של המנחה. אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות, לא משנה איזשהו סוג של מנחה, שקמצן זר, אדם שהוא לא כהן, עונן, אחד שמתו אחד משבעה הקרובים שלו, אותו יום הוא נקרא עונן, אפילו אם הוא כהן אסור לו לעבוד בבית המקדש. טבול יום, סוג של טומאה, אדם שהוא טמא. הוא מחוסר בגדים, כהן שלא לבוש בבגדי הכהונה, או בכל בגדי הכהונה שצריך ללבוש. הוא מחוסר כיפורים, זה עוד סוג של טומאה שיש לכהן. שלא רחץ ידיו ורגליו, או כהן שבא לעשות את העבודה לפני שהוא רחץ ידיו ורגליו מהכיור, או מכל דרך אחרת שיכול לרחוץ את ידיו ואת רגליו. הראל, כהן שמתו אחיו כשעשו להם ברית מילה, ולכן לאותו כהן לא עשו ברית מילה, הוא לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש, הוא עשה קמיצה או אחת מהעבודות של המנחה. תמה, עוד סוג של תומעה, שכהן תמה. יושב, כהן שעשה את הקמיצה בישיבה, עומד על גבי כלים שיש חציצה בין הרגליים שלו לבין הקרקע של העזרה, או שעומד על גבי בהמה או על גבי רגלי חברו, בכל המקרים האלה יש לו חציצה. אז ברגע שהוא עשה קמיצה בכל הצורות הפסולות האלה, אז המנחה תהיה פסולה, זה יהיה פסול. קמץ בשמאל גם כן יהיה פסול, במקום ביד ימין הוא קמץ ביד שמאל, זה יהיה פסול. בן בתרא אומר על כל הרשימה שהבאנו, שברגע שעשו קמיצה זה אמור להיות פסול, בסדר, אבל יכול להחזיר את הקמיצה בחזרה ולקמוץ שוב כמו שצריך. בן בתרא אומר יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין. בסדר. רש"י כותב שזה מדובר על כל שאר הפסולים גם כן, הם יכולים להחזיר חזרת הקמיצה ויקמצו שוב ביתר. קמץ ועלה בידו צרור, אבן, או גרגר מלח, או קורט של לבונה. בכל מקרה, כשהוא עשה קמיצה, נכנס לו בתוך היד עוד משהו חוץ מהקומץ של המנחה, אז למעשה ביד שלו אין את השיעור המדויק, כמה שצריך להיות בתוך השלוש האצבעות האלה, כמה שנכנס שם. אז זה לא שיעור של קמיצה, יש פה חסר פה מהשיעור, כי אותו מקום של האבן, או גרגיר מלח וכל זה, מחסיר מהשיעור, אז לכן זה פוסל את הקמיצה. פסול מפני שאמרו, הקומץ היתר והחסר פסול, אם יש מדי הרבה, מדי קצת, זה פסול. ואיזה הוא היתר? שקמצו מבורץ, דהיינו גדוש. וחסר, שקמצו בראשי אצבעותיו, הוא קמץ את זה, הוא לא הכניס את האצבעות עד סוף פס היד, ואז זה למעשה נקרא שהוא לא הכניס לתוך כל הכף יד כמה שנכנס, אלא הוא את האצבעות צמצם מדי. רש"י כותב שלא פשטו על פס כל היד, הוא לא פשט את, את שלושת האצבעות על פס כל היד. אומרת הגמרא, המשנה מתחילה אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות. אם אתה אומר אחד כל המנחות, כבר מבינים שזה כולל גם מנחת חוטא. למה צריך לפרט את מנחת החוטא? אומרת הגמרא, למה לי למתנה אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות? ליתנה כל המנחות שקמצן זר ועונן, שזה פסול. עונה הגמרא, לרבי שמעון יצטריך. יש כתוב שמנחת חוטא, אם קמץ אותם אחד שהוא פסול, שהמנחה תהיה פסולה, לפי דעת רבי שמעון יש חידוש גדול בזה, שאפילו מנחת חוטא אם קמץ אותם פסול, זה פסול. מה החידוש? דתניא, אמר רבי שמעון, רבי שמעון אומר שמנחת חוטא צריך להיות לא צריך להיות נאה, לא צריך להיות מהודר. הוא מביא לזה כמה דוגמאות. אמר רבי שמעון, בדינו שתהיה מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה, זאת אומרת אם היית שואל אותי, היה עדיף שמנחה שחוטא מביא, שישים שם שמן, שישים שם לבונה, שזה תוספות ששמים במנחה. למה באמת הוא לא שם את זה? תכף נראה, אבל על כל פנים, למה לדעת רבי שמעון צריך להוסיף שמן ולבונה? שלא יהיה חוטא ונזכר. מה, אתה עושה לו חסכון? אתה חוסך לו אותו חוטא שהוא לא יצטרך להביא שמן ולא יצטרך להביא לבונה? שכן יביא. אז למה באמת התורה לא אמרה שמנחת חוטא צריך שישימו לו שמן ולשים עליו גם לבונה? פנימה אינה טעונה, שלא יהיה קורבנו מהודר, שהקורבן של החוטא לא יהיה נאה, לא יהיה יפה. שמים שמן, זה נהיה יותר ככה מבריק, שמים לבונה, זה נהיה יותר יפה, אבל בשביל שהמנחה של החוטא תיראה דלה, לכן לא שמו שמן ולבונה. אותו דבר, פנימה אינה טעונה, זהו, זה דבר אחד. ובדין הוא שתהיה חטאת חלב טעונה נסחים, שהביאו יין ביחד עם הקורבן. שלא יהיה חוטא נזכר, שיוציא כמה שיותר כסף, שזה שחטא לא ירוויח מזה שהוא חטא. מפני מה אינה הטעונה? שלא יהיה קורבנו מהודר. למה באמת אמרו שהוא לא מביא נסחים? כדי שהקורבן שהוא מביא, הוא מביא את זה גם עם יין, זה נראה מרשים. לא, אדם שחטא לא מביא קורבן מרשים. אז אם מפני מה אינה הטעונה? מפני שלא יהיה קורבנו מהודר. אז אם כן, אתה רואה שרבי שמעון לכל אורך הדרך אומר שהקורבן של החוטא צריך להיות צנוע. אז אולי נאמר שגם אלה שעושים את העבודה של הקורבן לא חייבים להיות דווקא כהנים כשרים. אז אם כן, סלקא דתך אמינא, הואיל ואמר רבי שמעון שלא יהיה קורבנו מהודר, כי קמצי לפסולים, נמי תתקשר. מכיוון שרבי שמעון סבר שהמנחה של החוטא צריכה לא להיות מפוארת, אז אולי גם אם פסול עושה את הקמיצה, זה גם כן יהיה כשר. כמשמע לן שזה פסול, שגם מנחת חוטא וגם שאר פסולים. שואלת הגמרא, יאחי, אתם נמי? מסכת זבחים שמדברת על קורבנות, גם כן מביאים רשימה של כהנים פסולים, או של אנשים שפסולים לכהונה, פסולים לעבודה, שעשו רשימה שלמה של עבודות כמו שראינו במשנה, שם כתוב כל הזבחים שנקמצו על ידי זר, עונן, לא כתוב אחד חטאת, שזה למעשה של חוטא, חטאת חלב, ואחד שאר הקורבנות. לא, מביאים את כל הקורבנות ברשימה אחת, למה שם לא מדגישים שאפילו חטאת חוטא גם פסולה על ידי זר? הרי לפי רבי שמעון היה צד לומר שחטאת חוטא כן יכולה לעשות על ידי זר, כמו שאנחנו רואים פה. יחי, את אמנמי, ליתנה, אחד חטאת חלב, אחד כל הזבחים שקיבלו דמן, זר ועונן ושאר הפסולים. ושם הגמרא גם כן תשאל למה באמת כותבים אחד חטאת חוטא, ולא כוללים את זה בכל הזווחים, ולימה, ואז הגמרא תסביר, לרבי שמעון יצטריך, שבשביל, לפי דעת רבי שמעון, שהוא סובר שהקורבן של החוטא צריך לא להיות מרשים, אז הייתי חושב שגם אם אדם פסול עשה את העבודה, הקורבן יהיה כשר, ובכל זאת זה לא כתוב, שאם אדם זר עשה את העבודה, הייתי חושב שזה יהיה כשר, לכן כתוב שגם חטאת חלב שנקמצה על ידי אדם פסול, בכל זאת זה פסול. ולמה שם זה לא כתוב באמת בנפרד החטאת משאר הקורבנות? על מה? כיוון דתן אלי כל ולא קטן חוץ, כולו מאשמע. רואים משם שכשכתוב כל הזווחים ולא כתוב שיש זווחים יוצאים מן הכלל, אני מבין שזה כולל את כל הזווחים, כולל הכל. אז אם ככה גם כאן, אכן אחנמי, פה לגבי מנחות, גם אותו דבר. כיוון דתן הכל, מכיוון שכתוב כל המנחות ולא קטן חוץ, ולא כתוב שבאים למעט מנחות מסוימים ששם כן קשר על ידי אדם שהוא לא קשר לכהונה, אז אם כן, כול הוא משמע. אז למה צריך באמת פה במנחות לכתוב אחד מנחת חוטא ואחד שאר המנחות? אומרת הגמרא, היית צריך, סל קלטה חמינה, היית חושב לומר, הועיל והוקימנה לרישה, בעניין מנחה שנקמצה שלא לשמה, שם הוקמנו דלא כרבי שמעון. אולי נאמר שגם סייפה נמי דלא כרבי שמעון, שגם המשנה פה שעוסקת באלה שפסולים לעבודה, שהמנחה שלהם תהיה פסולה, אולי זה לא לפי דעת רבי שמעון. לכן, כמה שמלן, שהמשנה הזאת הולכת אפילו לפי דעת רבי שמעון, כי למעשה רבי שמעון, לפי אם המשנה הזאת לא הייתה הולכת לפי דעת רבי שמעון, היה כתוב כל המנחות שנקמצו על ידי זר וכולי, הם יהיו פסולים. והיית אומר, טוב, המשנה הזאת לא הולכת לפי דעת רבי שמעון, כי לפי רבי שמעון, באמת, לא כל המנחות שנקמצו על ידי זר פסולים, כי מנחת חוטא יהיה כשר. לכן המשנה מדגישה, לא, אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות שנקמצו על ידי פסולים יהיו פסולים, שאפילו מנחת חוטא לפי דעת רבי שמעון גם כן יהיה פסול. כי המשנה הזאת הולכת גם לפי דעת רבי שמעון. אמר רב, זר שקמץ יחזיר. זר שעשה קמיצה יכול בחזרה להחזיר את הקמיצה, ויעשו אחר כך קמיצה על ידי כהן כשר. שואלת הגמרא, וענן פסל תנן. במשנה שלנו למדנו שזר שעשה קמיצה הוא פסל את המנחה. אומרת הגמרא, מה פסל? פסל עד שיחזיר. זה פסול עד שיחזירו את הקמיצה. שואלת הגמרא, זה בדיוק דעת בן בתירא. איה אחי, היינו בן בתירא, שבן בתירא אומר שאם קמץ בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין. והסברנו שרשי בעצם אומר את זה, שזה מדובר על כל הפסולים, שאם הם נעשו בפסול אפשר להחזיר אותם ולקחת אותם ביתר. אומרת הגמרא, אי דאיתי לקומץ בעיני, אם באמת הכהן בא, עשה קמיצה לא כמו שצריך, כלומר, הוא עשה את זה בשמאל נאמר, והקומץ נמצא בתוך היד של הכהן, הוא יכול להחזיר את זה, והוא נמצא בעינו, אז באמת אין מחלוקת בין בתרא ותנא קמא. לא פליגי רבנן עלי דבין בתרא, כי פליגי דחסר קומץ. דהיינו שאחרי שקמצו את המנחה, נחסר קצת מהקומץ. ועכשיו אי אפשר להחזיר, גם אם יחזירו את הכל בחזרה, זה כבר לא יהיה השיעור של כל המנחה. רבנן סברי, הם סוברים שהכלי, ברגע שהכניסו את המנחה לתוך הכלי, הוא כבר קבע אותם למנחה את כל מה שהיה בפנים, וברגע שזה חסר, יש כלל שמנחה, מנחה צריכה שיעור מדויק. אם נחסר מהמנחה, זה פוסל את כל המנחה. מכיוון שהכניסו את המנחה לתוך הכלי, עכשיו, ברגע שזה נחסר, זה כבר פסל את כל המנחה. לכן סברים רבנן, לא יביא מתוך ביתו וימלאנו, זה כבר לא יעזור שהבעלים יגיד, רגע, מה חסר פה במנחה? אין בעיה, אני מביא מהבית עוד קצת סולת. זה לא יעזור. למה? מכיוון שזה כבר התקדש בכלי, בכלי שרת, כל המנחה הרי מכניסים בתוך כלי שרת. ברגע שנכנס לתוך הכלי שרת, כבר אז זה התקדש. אם שם זה נחסר, כבר זה פסול, המנחה. זה דעת תנא קמא. ובמטר הסבר, יביא מתוך ביתו וימלאנו. למה? הוא סובר שהקמיצה היא זאת שקובעת. ופה הרי לא עשו עדיין קמיצה כשרה, אז לכן אפשר עדיין להביא מתוך ביתו. למלות את המנחה, ואז יהיה כשר, כי יהיה פה את כל השיעור מדויק. שואלת הגמרא, יא אחי, אם זה באמת המחלוקת בין בתרא לבין תנא קמא, בין בתרא אומר, יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין? מה, זה נכון מה שכתוב, שבין בתרא אומר שצריך להחזיר את המנחה ולחזור ולקמוץ בימין? לא ככה צריך לכתוב. בין בתרא אומר, יחזיר, ועכשיו הרי אין פה את כל השיעור, אז ויביא מתוך ביתו וימלנו, ורק אז יחזור ויקמוץ בימין מבעלי. ואם זה ההסבר במחלוקת, הנקמה לבין בן ביתירה, וכל המחלוקת היא האם אפשר להביא מביתו או לא, אז למה כל המושג של להביא מהבית לא מוזכר במשנה? אלא אומרת הגמרא הסבר אחר במחלוקת של בן ביתירה, והסבר אחר גם מה רב בא לחדש כשהוא בא ואומר שזר שקמץ יחזיר. אז הוא אומר, כי כאמר רב זה לא לפי דעת הנקמה אלא לבן ביתירה. מה שרב אומר יחזיר זה לפי דעת בן ביתירה. שאת הגמרא לפי בן ביתירה הוא אומר את זה מפורש, שאם קמץ בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין. אז פשיטה שצריך להחזיר, גם זר שקמץ יחזיר ויקמוץ כהן. אומרת הגמרא, מהו דתימה, עד כאן לא כמחשר בן ביתירה אלה בשמאל. היית חושב שרק בשמאל בן ביתירה מתיר להחזיר ולקמוץ שוב בימין. אבל בשאר פסולין לא. הייתי חושב ששאר הפסולים שמנויים במשנה, אם קמצו אותם בפסול, לא יועיל להחזיר ולקמוץ בהכשר, כמה שמלן רב, שזה כן יועיל. שואלת הגמרא, למה שנחשוב ששמאל יועיל ואחרים לא יועילו? זאת אומרת שאם קמצו בשמאל יועיל להחזיר ולקמוץ בימין, ושאר הפסולים לא יועיל כשתחזיר את זה בחזרה ותיקח ביתר. דאשכחן להכשרה ביום הכיפורים, שרואים שהעבודה בשמאל, אמנם שבדרך כלל היא פסולה, אבל יש מקרה שהיא כשרה. במתי? ביום הכיפורים, כהן גדול, כשהוא בא לקחת את הכף של הגחלים והמחתה לתוך קודש הקודשים, אז דווקא את הכף, דווקא את המחתה ששם יש את ה... דווקא את הכלי ששם יש את הכתורת, הוא מחזיק ביד שמאל. ואת עיקר העבודה של ההולכה של הכתורת, של קודש הקודשים, הוא מוליך ביד שמאל. אז רואים אם כן, ששמאל זה לא כל כך פסול. אז אם כן, במקרה הזה בן ביתירה אומר שאם כהן קמץ בשמאל, הוא יכול להחזיר את הקמיצה ולקמוץ בימין, כי זה לא פסל. כי אנחנו רואים שבשמאל אפשר לעשות את העבודה ביום הכיפורים של הכתורת. אז אם כן, נשאלת השאלה. זר נמי, גם מקרה של זר שעשה את העבודה, זה לא פסול כל כך גורף. למה? יש גם מקרה שאפשר לעשות עבודה על ידי זר. מתי? אשכחן להכשרה בשחיטה. שחיטת קורבן כשרה על ידי זר. אז אם כן נאמר שאם זר עשה קמיצה למנחה, בדיעבד יהיה אפשר להחזיר את זה ולקמוץ שוב. אומרת הגמרא, שחיטה לאו עבודה היא. זה שמותר לזר לעשות שחיטה, זה לא בגלל שמותר לזר עבודת שחיטה. שחיטה לא נקרא עבודה, לעומת זאת קמיצה היא כן עבודה, אז היא פסולה על ידי זר, ואם זר עשה את הקמיצה, אי אפשר לחזור. הייתי חושב שאי אפשר לחזור ולהחזיר חזרת הקומץ ולעשות קמיצה שוב על ידי כהן. שואלת הגמרא, מה, שחיטה זה לא עבודה? ולא. ואמר רבי זירא, אמר רב, שחיטת פרה אדומה חייבים לעשות על ידי כהן, ובזר זה יהיה פסולה. ואמר רב עלה, אתה יודע למה שחיטה פסולה בזר? אל עזר וחוקה כתיב בה. כתוב שמי שחט את הפרה האדומה? אל עזר הכהן. ואחר כך כתוב שם לשון של חוקה, חוק. כשהתורה אומרת חוק, זה הכוונה שמה שכתוב שם מעכב, ואי אפשר לשנות. ומכיוון שכתוב שמי שעשה את השחיטה של פרה אדומה היה אל עזר הכהן, סימן ששחיטה של פרה אדומה כשרה רק על ידי כהן. רואים מכאן שהעבודה של שחיטה היא כן עבודה, כי אתה רואה שבפרה אדומה התורה כן דורשת שהשחיטה תעשה על ידי כהן. ובזה שהתורה מתירה שחיטה בשאר הקורבנות על ידי זר, סימן שזר זה לא פסול כל כך גורף. אז לכן כשזר עושה קמיצה במנחה, אז זה אפשר להחזיר את הקמיצה ולעשות קמיצה על ידי כהן כשר. עונה הגמרא, באמת שחיטה זה לא עבודה. וזה שאתה רואה שזר כשר לעשות שחיטה, זה לא בגלל שזר יש עבודה מסוימת שהוא כשר בה, אלא באמת כהן חייב לעשות את השחיטה של פרה אדומה, זה לא בגלל שפרה אדומה זה עבודה וצריך דווקא כהן בגלל זה, לא, אלא שאני פרה דקודשי בדק הבית היא. פרה אדומה זה בכלל לא קורבן, והשחיטה של פרה אדומה זה לא עבודה, אלא זה קודשי בדק הבית, זה קודשים כמו שאר ההוצאות שיש לבית המקדש, לא דווקא קורבנות. שואלת הגמרא, ולאו כל דכן, הוא מה יותר חמור, קודשי מזבח, קודשים של קורבנות, או קודשי בדק הבית של החזקה שוטפת של בית המקדש? מה יותר חמור? ודאי שקורבנות. אז אם כן, קודשי בדק הבית באו כהונה, קודשי מזבח לא באו כהונה. אם קודשים של בדק הבית פרה אדומה צריכים דווקא כהן שישחט, אז בקודשי מזבח שזה יותר חמור, לא כל שכן שצריך כהן. ומזה שמותר על ידי זר, סימן שאפילו עבודה כשרה על ידי זר במקרה של שחיטה, רואים ששחיטה זה נחשב עבודה וזה קשר בזר, אז אם כן גם זר שיעשה קמיצה, יהיה אפשר שהוא יחזיר את הקמיצה בחזרה ויקמוץ שוב. אז מה בן ביתירה בא להדגיש כשהוא אמר שדווקא בשמאל, אם הוא קמץ, יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין? אמר רב שיש הברי דרבידי, מי דידה והמרות נגעים, דלב עבודה נינו ובאו כהונה. אומרת הגמרא, מה? זה שפרה אדומה קודשי בדק הבית זה אומר שאם צריך דווקא לידי כהן, עוד פעם, באמת בוא נאמר ששחיטה זה עבודה, בסדר, אבל עדיין זה לא אומר שבזה שאתה רואה שדווקא כהן צריך לעשות את העבודה הזאת, זה אומר שזה דבר, זאת אומרת ככה, זה שכהן חייב לעשות עבודה, זה עדיין לא אומר שזה הופך להיות קודשי מזבח. למה? כמו מראות נגעים, שלמרות שאדם יש לו נגע צרת, יום אחד הוא קם בבוקר, נגע על היד. מה עושים עכשיו? מזמינים את הניידת של הכהנים, דווקא כהנים, והם באים, בודקים, כן תמה, לא תמה, אם זה תמה, סיבוכים, אם זה טהור, הכל בסדר, יש מקרים שצריך להסגיר, לראות מה יהיה, התפתחות. רק כהן כשר להחליט שהנגע הזה טהור או תמה. רגע, זה קורבן? מצורה זה קורבן משהו? מה פתאום? בכל זאת, מעכב שזה יעשה לידי כהן. סימן שזה שכהנים עושים דבר מסוים, זה לא אומר שזה עבודה. אז אם כן, למרות שבפרה אדומה אנחנו רואים שדווקא כהן צריך לעשות את השחיטה, זה עדיין לא אומר ששחיטה של פרה אדומה זה עבודה. טוב, אומרת הגמרא, ונעלף מבמה, על מה זה מדובר? רש"י פה מחזיר אותנו אחורה. למעשה, למה צריך את החידוש של רב? דרב למה לי? מה ישנה שמאל דמכשיר בן בטרה בחזרה דעית להכשר ביום הכיפורים? למה בן בטרה אומר שאם עשו קמיצה בשמאל יחזירו את הקמיצה ויעשו קמיצה בימין וזה יהיה כשר? למה? כי זה שהאדם עשה עבודה בשמאל זה לא כל כך חמור, כי הרי אפשר ביום הכיפורים, כי הרי ביום הכיפורים לכתחילה הכהן גדול עושה עבודה ביד שמאל. אז אם כן אומר רש"י, אם כן אותו דבר אנחנו רואים גם כן זר נמי, ענאיה דנה דמכשר נמי בן בטרה. אני גם כן הייתי יודע שזר בן בטרה יכשיר, אם זר עשה קמיצה יחזיר חזרת הקמיצה וכהן יקמוץ במקומו. למה? איך הייתי יודע? דאית להכשר בבמה קודם שנתקדש הארון, שהעבודה הייתה אז בבחורות. הרי מה קרה, מה היה המצב במדבר לפני שהארון הכהן התקדש, שרק הוא ובניו הכהנים יכולים לעשות עבודה בבית המקדש, יותר נכון במשכן? מי היה עושה את העבודה עד אז? הבכורות. כל משפחה, אם היה להם בן בכור, הוא היה עובד בבמה. אז לא היה עדיין משכן, אז היו מקריבים קורבנות בבמה, בן אדם היה בונה לעצמו כזה מין מזבח פרטי על הגג או בחצר, ושם הוא היה מקריב את הקורבנות שלו. ושם היה אפשר אפילו על ידי בכורים שעשו את העבודה. לאו דווקא על ידי כהן. אז אם כן רואים שזר, יש מקרה מסוים שהוא כשר, בבמה. אז אולי נאמר שאם הוא עשה קמיצה, למרות שכהן צריך לקמות, לא נורא, תחזיר וכהן ייקח. אז למה בכלל היינו חושבים שכשבן בטרה מדבר על כשקמצו בשמאל שאפשר להחזיר, זה אומר שרק אם קמצו בשמאל אפשר להחזיר, ואם זר קמץ הוא לא יכול להחזיר. למה? כי שמאל יש לו מקרה מסוים שהוא כשר, כשכהן גדול לוקח את הקטורת ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הוא עושה את זה ביד שמאל, גם זר יש מקרה שהוא כשר, כשיש במה לפני שהתקדשו הכהנים, היה אפשר על ידי זר לעשות עבודה בבמת יחיד. אומרת הגמרא, אז אם כן מה רב צריך לחדש, שלפי בן בטרה, זר שעשה קמיצה יכול להחזיר את הקמיצה וכהן כשר ילך ויקמוץ במקומו. אומרת הגמרא, ונילף מבמה, בדיוק, שנלמד מבמה, כמו ששם היה אפשר על ידי זר לעשות את העבודה, ככה גם כשזר עשה קמיצה, אם הוא עשה שיחזיר ויקח אדם כהן כשר פעם נוספת. וכי תאמה מבמה לא ילפינן, אם תאמר שמעדין של במה אי אפשר ללמוד למקרים אחרים. למה? כי עד אז עדיין אהרון הכהן לא התקדש. והתניה, שכן לומדים מבמה, מניין ליוצא קודשים שצריכים להיות בתוך העזרה, שיצאו מהעזרה, שעכשיו אם הם לא היו יוצאים מהעזרה, היו צריכים להקטיר אותם על המזבח. אבל מכיוון שהם יצאו, הם נפסלו. הם יצאו מהעזרה, הם נפסלו, אי אפשר יותר להעלות אותם על המזבח. אבל אם העלו אותם כבר על המזבח בטעות, או שככה קרה מציאות שהעלו אותם, לא מורידים אותם משם. מאיפה לומדים שיוצא, אם עלה על המזבח, למרות שמכתחילה לא היו מעלים אותו, משאירים אותו ולא מורידים אותו משם. מניין ליוצא שאם עלה לא ירד, שהרי יוצא כשר בבמה. נו, אז מה רואים מכאן? שלומדים מבמה לקורבנות של בית הבחירה בעתיד. אומרת הגמרא, תנא, הזאת תורת העולה סמיך לי. מה שלומדים, מה שלומדים, את הדין הזה, שיוצא, למרות שהמורים, חלקים של קורבן שיהיו צריכים להכיר אותם למזבח, שיצאו מהעזרה, לא מעלים אותם על המזבח להכתיר כי הם נפסלו, אבל אם העלו אותם, לא מורידים אותם. המקור לזה שלא מורידים אותם, לא לומדים מבמה, שבבמה, גם כן לא היה מושג שדבר יוצא מהקלעים, כי במה לא היה מחיצות עד איפה מותר להוציא את האימורים, אז לכן זה לא היה נפסל ביוצא. לא זה המקור שלומדים שיוצא, אם העלו אותו למזבח, לא ירד מהמזבח בדיעבד. אלא המקור לזה, הוא ממה שכתוב בפסוק, זאת תורת העולה. לומדים זאת תורה, תורה אחת לכל העולים, לכל אלה שעולים על המזבח, שאם עלו, לא ירדו מעל גבי המזבח. זה המקור שיוצא, שיצא מהעזרה, יצא מהעזרה, הם החזירו אותו והעלו אותו למזבח, משאירים אותו, שמקטירים אותו למזבח. ולא לומדים את זה למעשה מבמה. אז אם כן, שום דבר לא לומדים מבמה, אז לכן זר, למרות שהוא קשר בבמה, עדיין לא נגיד שאם קמץ זר, אפשר להחזיר את הקמיצה וכהן יבוא ויקמוץ במקומו. אז כן צריך את החידוש שרב למד בדעת בן בתירא, שלא רק שקמץ בשמאל יחזיר ויקמצו בימין, אלא גם אם קמץ זר יחזיר ויקמוץ כהן במקומו. אומרת הגמרא, אלא, תמה דשמינן רב, עליו הכי הווה אמינא בשאר פסולים פסל בן בתירא? אתה אומר, אז מה אתה אומר? שאם לא שרב היה מחדש, שבכל הפסולים של המשנה אפשר להחזיר חזרה את הקמיצה ויקמוץ אותו כהן כשר? זאת אומרת, אם לא שרב היה מלמד אותנו, שבן בתירא אומר, קמץ בשמאל יחזיר ויקמוץ בימין, הייתי חושב שרק שמאל אפשר להחזיר ובשאר הפסולים אי אפשר להחזיר? מה פתאום? אנחנו יודעים ברור שבן בתירא מתכוון לכל הפסולים שאפשר להחזיר ולקמוץ בכשרות. מה המקור? והתניה, רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים, מכשיר היה בן בתירא בכל הפסולים כולם. נו, כל הפסולים כולם, בן בתירא היה מכשיר, שאחרי שעשו קמיצה לא כמו שצריך, יחזירו ויקמצו, כן כמו שצריך. זה ראיה אחת. עוד ראיה, ותניה, וקמץ משם. רש"י פה מבאר, בתחילת הפסוק כתוב, והביאה שאותו ישראל מביא את המנחה אל בני אהרון הכהנים וקמץ משם. הכהן קומץ מהמקום איפה שהישראל הביא לו את המנחה. אז רואים מכאן שקמיצה עושים במקום שישראל יכול לעמוד בו. כי כתוב שהוא הביא ומאותו מקום, אותו מקום איפה שהישראל הביא, שם הכהן עושה קמיצה. ממקום שרגלי הזר עומדות. זה דבר אחד. בן בתירא אומר, מניין שאם קמץ בשמאל, כהן שעשה קמיצה ביד שמאל, שיחזיר את הקמיצה ויחזור ויקמוץ בימין, תלמוד לומר וקמץ משם, ממקום שקמץ כבר הוא יכול לקמוץ פעם נוספת, באותו פסוק. אז אם כן, זה אנחנו רואים לגבי קמיצה בשמאל, בסדר? עכשיו, וכיוון דקרא סתם הכתיב בה, לא כתוב הפסוק וקמץ משם, אין רמז שזה קמיצה בשמאל, הפסוק אומר וקמץ משם, זה אומר שהוא יכול לקמוץ משם, מאותו מקום שכבר עשו בו קמיצה פעם אחת, וזה היה פסול, אז עכשיו עושים קמיצה כשרה. לא כתוב שהסיבה שזה היה פסול היה בגלל שקמצו שם בשמאל. אז אם כן, זה כולל את כל הפסולים שקמצו בצורה לא נכונה, אז אפשר לקמוץ משם, מאותו מקום, קמיצה כשרה. כיוון דקרא סתם הכתיב, במה לשמאל, מה לשאר פסולים. אז אם כן, בתרא כשהוא אומר, שכשעושים קמיצה פסולה, אפשר לחזור ולהחזיר חזרה את קומץ ולקמוץ אותו שוב בקשרות, הוא לא מדבר דווקא על שמאל, הוא מדבר על שאר הפסולים. אז מה רב בא לחדש אם כן? אלא, הקמש מלן רב, קמץ ואפילו קידש בכלי. רב מחדש שאם עשו קמיצה פסולה, אם עשו קמיצה בפסול, דהיינו למשל זר או בשמאל, אפילו אם שמו כבר את הקמיצה בתוך כלי שרת במיוחד לקומץ, וזה כבר התקדש בכלי שרת, אפשר להוציא אותו מהכלי שרת ולהחזיר אותו חזרה לכלי שרת ששם יש את כל המנחה, ביחד עם השיריים, ולקמוץ בכשרות. ולאפוקי מעני תנאי דתניא, רבי יוסי בן יסיאן, רבי יהודה הנחתום אמרו, במה דברים אמורים שבן בתירא מכשיר, אם הוא קמץ בשמאל, להחזיר את הקמיצה ולקמוץ בימין? מתי הוא מכשיר? זה דווקא במקרה כזה, שמה? זה דווקא במקרה שרק קמץ ועדיין לא קידש את הקומץ בתוך כלי שרת במיוחד. אבל אם הוא קמץ וגם קידש, אז פסל. אם הוא גם קידש אותו בתוך כלי שרת, זה כבר פסול ואי אפשר יותר לעשות קמיצה כשרה. אז אם כן, לפי זה, החידוש של רב הוא שבמטרה לא הולך כמו רבי יוסי בן רבי יוסי בן יסיאן ורבי יהודה הנחתום, אלא שבמטרה סובר שגם אם קידשו את הקומץ בתוך כלי שרת, למרות שקמצו את זה לא כמו שצריך, אפשר להוציא את זה מהכלי שרת, להחזיר את זה חזרה לכל השיריים של המנחה ולקמוץ מחדש קמיצה כשרה. איקא דאמרי, יש כאלה שמסבירים אחרת את החידוש של רב בדעת בן בטרה. קמץ אין, קידש לא. דווקא החידוש של רב בדעת בן בטרה הוא שמתי בן בטרה סובר שאם אדם עשה קמיצה בשמאל הוא יכול להחזיר את הקמיצה ולקמוץ בימין, ודווקא אם הוא עדיין לא שם את הקמיצה בתוך כלי שרת, אבל אם הוא כבר כן שם את הקמיצה בתוך כלי שרת, כבר הוא לא יכול להחזיר את זה יותר. ודווקא החידוש של רב שבמטרה סובר כמו רבי יוסי בן יסיאן ורבי יהודה הנחתום. זה מה שאומרת הגמרא. קמץ אין קידש לא, כמן כאן איתנאי, באמת כמו הדעות האלה. ולאפוק מתנא קמא שסובר שגם אם הוא קידש את הקומץ בכלי שרת, הוא יכול להוציא את זה משם ולהחזיר את זה חזרה למנחה ואז לקמוץ מחדש. שואלת הגמרא, מה תקיף לה רב נחמן, מייקה סברי אני תנאי, מה סוברים אותם תנאים שזה רבי יוסי בר יסיאן ורבי יהודה הנחתום, למה הם אומרים שאם לא קידש את הקומץ בכלי שרת הוא יכול להחזיר את זה חזרה לתוך המנחה? אי קמיצת פסולין עבודה היא, אם שאדם פסול לכהונה עושה קמיצה, זה נקרא שהוא עשה עבודה, זה נחשב עבודה, אף על גב דלא עבד למתן כלי, זה גם כן פוסל. עצם זה שאדם פסול עשה את העבודה, זה כבר אמור לפסול. ואי קמיצת פסולים לאו עבודה היא, אם זה שפסול עושה קמיצה זה כאילו לא עשה שום דבר, לא מתייחסים אל זה בכלל, אז אם כן, כי עבד למתן כלי מה יבא. אז הפסול שם את זה בתוך כלי שרת, מה יש לזה משמעות? הרי פסול שעושה עבודה, לפי הצד שאנחנו אומרים שאין לזה שום משמעות, הוא לא עשה בעצם כלום, אז מה זה משנה אם הוא רק קמץ או שהוא גם שם את זה בתוך כלי? הרי הוא כלום לא עשה פשוט לדעתך, כי אתה סובר שהעבודה שלו אין לה שום משמעות. אומרת הגמרא, הדר אמר רב נחמן, לעולם עבודה היא, באמת עבודה שנעשית על ידי פסול זה נחשב עבודה, אבל ולא גמרה עבודתה עד דוד למתן כלי. זאת אומרת ככה, בעצם זה, עצם זה שהזר הלך וחמץ קמיצה והוציא את זה מתוך המנחה, הוא עשה עבודה. אז למה אנחנו לא פוסלים את המנחה ואנחנו אומרים שהוא יכול להחזיר את זה? כי הוא לא עשה עבודה מושלמת. כי עבודה מושלמת היא רק מתי שעושים את זה בתוך כלי שרת. וכשהוא שם את זה בתוך כלי שרת, אז הוא בעצם עשה עבודה מושלמת, הוא פסל את המנחה. אבל כל זמן שהוא עדיין רק עשה חצי עבודה, שהוא רק עשה קמיצה, הוא יכול להחזיר חזרת הקמיצה, ואדם כהן כשר ילך ויעשה את הקמיצה בצורה כשרה מחדש. עד כאן השיעור על דף ו'.